אז היינו בדברים של של הקובץ מאמרים רבי חנן וסרמן מול הדברים של הרב צבי יהודה, והבאנו את החילוק שאומר הקובץ מאמרים שיש חילוק מאוד מאוד בסיסי בין אדם שהוא לא מקיים מצוות לבין אדם שהוא לא מאמין באחד משלוש עשרה עיקרים, שהוא כופר. והדברים האלה של הקובץ מאמרים לכאורה מבוססים על דברי הרמב״ם בסוף ההקדמה לפרק חלק, שככה נראה בלשון הרמב״ם, שהרמב״ם באמת אומר את הדברים בצורה הזאת. מאיפה הרמב״ם לקח את הדברים האלה? כן, אז קודם כל, החילוק הבסיסי בין מומר, אדם, מומר זה אדם שלא נוהג במנהגי ישראל. והגמרא אומרת שיש הבדל בין מומר לתיאבון, אדם שהוא כן, לא נוהג במנהג ישראל לתיאבון, או לבין מומר להכעיס. איפה הבסיס לחילוק הזה? אז יש את הגמרא במסכת גיטין. מסופר שם על מישהו שהוא ירד מנכסיו ונזקק למכור את עצמו ללודים. אהו גברא דזבין, גמרא בגיטין, דף מ"ו עמוד ב', אהו גברא דזבין נפש ללודאי. כן, ירד מנכסיו, הוא נמכר לגויים בלוד. עת אל קמא דרבמי, אמר לפירקן, תפרוק אותי, תפדה אותי מהשבי. והוא הביא לו את המשנה, שיש חשש שהבנים שלו ילכו לקלקול, ובוודאי במקום שיש חשש, כל שכן אחת דאיקה קטלה, כלומר שיש ממש סכנת נפשות, אז הוא ביקש מרבמי שיפדה אותו. באו רבנן לרבמי ואמרו לו, לא, 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 ישראל מומרו. דקחזו לדקחיל נבלות וטרפות. אל תפדה אותו, מפני שהוא ישראל מומר, ואתה ישראל מומר, בוודאי אתה לא צריך לפדות אותו. אמר לו רבמי, בסדר, ראיתם אותו שהוא אוכל נבלות וטרפות, שהוא לא אוכל כשר, אבל אולי לתיאבון דאכיל. אולי הוא, מה שהוא לא אוכל זה, הוא לא אוכל לתיאבון, מה שהוא לא אוכל זה לתיאבון. אמרו לי, הרי ראינו את זה, ואז זימנין דאיקא היתר, אבי איסורא קמי, ושבי כתר, ואחי איסורא. אמר לי, זיל לא קשבתי לי להפרקינך. כלומר, הוא אמר לו, אם זה המצב שאתה, כן, לפי מה שהחכמים אומרים, שאתה מומר אוכל ולא להכעיס, אני לא יכול לפדות אותך. אני לא יכול להציל אותך. אז קודם כל יש פה לדון. כן, המומר אוכל נבלות להכעיס פה. איזה דין אנחנו נותנים? האם אנחנו נותנים לו את הדין של לא מעלים ולא מורידים? שזה לא כל כך חריף. גם רואי בהמה דקה, שהם בוודאי עושים את זה בשביל פרנסה, אבל כיוון שהם פרוצים באיזושהי עבירה והם מורסים את החברה, אנחנו אומרים לא מעלים ולא מורידים. אז האם נאמר שזה רמה של מורידים ולא מעלים, או שזה רמה עוד יותר חמורה, מה שהוזכר בברייתא במסכת עבודה זרה, שהאמינים והאפיקורסים והכופרים, האפיקורסים זה מחלוקת גרסאות שם, בכל אופן האמינים והכופרים מורידים ולא מעלים, כלומר ממש אתה מוריד. אז לפי שיטת רש"י כאן, מומר אוכל נבלות להכעיס כאן, זה רמה כזאת שהוא היה ממש כמו מין, שזה הרמה החמורה יותר. אז בכל אופן, מה כתוב כאן בגמרא? כתוב כאן בגמרא את החלוקה מאוד מאוד בסיסית בין מומר, אדם שהוא לא עושה עבירות בגלל שזה לתאבון, לבין להכעיס. אז למד מכאן הרמב״ם. ככה באופן פשוט נראה, הרמב״ם בהלכות תשובה, ובעוד הרבה מקומות, אבל הרמב״ם בהלכות תשובה מדבר על, על העניין הזה של מי יש לו חלק לעולם הבא, מי אין לו חלק לעולם הבא. אז אומר הרמב״ם, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשותם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים, המינים, אפיקורסים, הכופרים בתורה, הכופרים בתחיית המתים, מחטיאי הרבים הפורשים מדרכי ציבור, והעושה עבירות ביד רמה בפרסיה. שניים הם המומרים מישראל, המומר לעבירה אחת והמומר לכל התורה כולה. מומר לעבירה אחת זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון והורגל ונתפרסם בה, אפילו הייתה מן הקלות, כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז או להקיף פאה, ונמצא כאילו בטלה מצווה זאת מן העולם אצלו, הרי זה מומר לאותו דבר, והוא שיעשה להכעיס. אז, ומומר לכל התורה כולם הזה, כגון החוזרים לדתי העובדי כוכבים בשעה שגוזרים גזרה, ידבק בהם ויאמר מה בצע לי להידבק בישראל שהם שפינים ונרדפים, טוב לי שידבק באלו שידם תקיפה, הרי זה מומר לכל התורה כולה. אז לפי שיטת הרמב״ם, נראה שהרמב״ם בא ואומר שמה הסיבה לזה שמומר לעבירה אחת, אתה מחמיר ואתה אומר אין לו חלק לעולם הבא, כי בגלל שאתה רואה שהוא באופן קבוע, הוא הורגל ונתפרסם, שהוא לא עושה את המצווה הזאת, אז מבחינתו כאילו הוא ביטל את המצווה הזאת, כן? הוא מבחינתו כאילו ביטל את המצווה הזאת, אז הוא נהיה בסופו של דבר ככופר באחד משלוש עשרה העיקרים, ככופר באחד מן ה... ככופר כאחד, באחד מן ה... מהיסודות של 13 עיקרים. ולכן הוא יוצא מכלל ישראל, לפי ההגדרות איך שלקח רבי חנן את הדברים האלה. אחרי כן, למשל, אומר הרמב״ם, כל הפורשים בדרכי ציבור הם אנשים שפרקו עול מצוות מעל צווארם, והם נכללים בכלל ישראל בעשיית מצוות ובכיבוד המועדות, בישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות, וכן האפיקורסים והמומרים והמוסרים, כל אלו הם מתאבלים עליהם. אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, אוכלים ושותים ושמחים, שהרי עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא. עליהם הכתוב אומר, הלא משנאיך השם ישנא. את החילוק הזה בין שני הסוגים של הרשעים, שיש רשע שהוא מרשעי ישראל שעליו נאמר שהוא מלא מצוות כרימון, אבל יש רשע שהוא ממש יוצא מכלל ישראל, לכאורה את הדברים האלה גם כותב בעל התניא. דווקא בעל התניא הזה, הרב ציודה היה תמיד מביא כראיה לשיטתו, ואני עוד מעט אסביר, בוודאי רוב מה שאומר התניא זה כמו מה שהרב ציודה אומר, אבל השורה האחרונה היא לכאורה עוד פעם אומרת את הדברים הנוראים האלה, או את הדברים שכותב רבי חנן וסרמן. אז בואו נראה, אני אקריא את בעל התניא, נלמד את בעל התניא ונלמד גם דברים אחרים, לא רק את הנקודה הזאת שעכשיו אנחנו עומדים עליה, אבל נגיע גם לחילוק הזה שרבי חנן וסרמן אמר. הנה, זה ספר תניא, חלק ראשון, פרק למד ב', כן, זה פרק מאוד מאוד מפורסם, פרק לב. הנה, הנה על ידי קיום הדברים הנה להיות, להיות גופו נבזע ונמאס בעיניו. רק שמחתו תהיה שמחת נפש לבדה. הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל, מגדול ועד קטון. כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתם ומעלתם בשורשן ומקורם באלוקים חיים, בשגם שכולם מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם באשם אחד. רק הגופים מחולקים. כלומר הוא אומר, היסוד למצוות אהבת ואהבת לרעך כמוך, זה שאתה לא, שהחוויות הקיומיות שלך הן לא קשורות לגוף. אתה לא מחשיב את עיקר החיים שלך בגוף. אם אתה מחשיב את עיקר החיים שלך בגוף, אז קשה מאוד לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. אם אתה מבין שעיקר החיות שלך זה הנשמה שיש בך, הנפש שיש בך, אז ממילא אתה מבין שמצד השורש של הנפש שלך, השורש של הנפש שלך והשורש של הנפש של החבר שלך, זה בא מאותו מקור, אז זה יוצר את האהבה. אז מי שעושה את עצמו, את גופו עיקר, לכן העושים את גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה והחווה אמיתית ביניהם. אלא זה רק אהבה תלויה בדבר לבדה. וזה מה שקלה, וזה מה שכתוב, זה מה שאמר הלל, אז כן, על קיום מצווה זו, למדנו את זה קצת בנתיב, אהבת הרע, מי שזוכר. המהר"ל בעצם אומר גם את הרעיון הזה. למה הלל אמר על לא תשנא את מאן דסני הלך לחברה לאות תאבי, את זה כל התורה כולה, ואידך פירוש ההוא. כן? אז הסביר המהר"ל למה. כי כשאדם אומר, השורש של המצווה הזאת זה להכיר בצלם האלוקים שיש בכל אדם ואדם. כן, בחלק אלוק המימן שיש בכל אדם ואדם. וזה כל התורה כולה. כל התורה כולה היא באה לצייר לנו את הנשמה האלוקית שיש בנו, את הנפש האלוקית שיש בנו. אז זה שורש כל התורה כולה. וזה מה שכתוב, אז אומר הבעל התניא, וזה מה שאמר הלל, אז הכל, קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה ואידך פירוש ההוא. למה? כי יסוד בשורש כל התורה הוא להגביע ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה, עד יקרה בשורשה לכל עלמין. להמשיך אור אין סוף, ברוך הוא בכנסת ישראל, כמו שכתבנו לכמן. דהיינו, במקור נשמות כל ישראל למאה ואחד באחד דווקא. ולא שיש פירוש חס וחלילה בנשמות. דקוצ'ה בריך הוא לא שר באתר פגים. ומה שכתוב, עכשיו הוא עובר, נו, ומה עם רשעים? ומה שכתוב בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא מצווה לסנותו, וגם לומר לרבו שישנאהו, כלומר, הוא מביא גמרא במסכת פסחים. כתוב בגמרא במסכת פסחים, אוהב לפרוק ושונא לטעון, יקדים את השונא כדי שיקוף את יצרו. כלומר, יש מצווה, באופן גלי אנחנו אומרים יש מצוות לפרוק מהחמור, ויש מצווה להטעין את החמור. כשיש לך מצוות טעינה מול מצוות פריקה, איזה מצווה היא עדיפה? עדיפה מצוות פריקה, כי יש בה גם צד של צער בעלי חיים. אבל אם אתה צריך לקיים את המצווה לטעון את החמור של סונחה, ויש לך, ואתה נתקעת בפני שני מצוות, או החמור של סונחה או החמור של אוהבך, רק זה לטעון וזה לשנוא. כאן אומרת הגמרא שאתה צריך להעדיף ולטעון את החמור סונחה, אפילו שזה טעינה ולא פריקה, בגלל שיש לך מצווה לקוף את יצרו. אז באופן פשוט, מה הפירוש מצווה לקוף את יצרו? האדם, לעזור למישהו שאתה אוהב, היצר לא מפצה אותך לא לעשות את הדבר הזה. לעור, לעזור למישהו שאתה שונא, הרבה יותר קשה לעשות את הדבר הזה. אומרת הגמרא, כל הדינים האלה של להקדים אחד לשני, זה להראות את החיבה של דבר לדבר שני. פה אם אתה תקדים את האוהב לשונא, זה בכלל לא יהיה כל כך בגלל המצווה, זה יהיה בגלל שאתה אוהב שלו. אז אומרים לך, לא, פה במקרה הזה, תקדים את השונא על האוהב. בכל אופן אומרת שם הגמרא, שונא? התורה אומרת, כי דרך אמור שונאך, שונא? איך יכול להיות שיהיה ליהודי שונא? הרי כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבריך. והנחת היסוד של הגמרא זה שאדם ודאי לא, התורה לא תכתוב מצווה בעבירה. כאילו, התורה לא תכתוב משהו כהנחת יסוד שמישהו מישראל עובר עבירה. אז אם כתוב שונאך, אז סימן שמותר לך לשנוא מישהו מישראל. אז איך יכול להיות הדבר הזה? אומרת הגמרא, כן. יש מקרים שהתורה מתירה לך לשנוא. המקרים שהתורה מתירה לך לשנוא, כשראית שחברך עשה עבירה. אז ועל זה כתוב, מי שרואה בחברו, אחרי כן כתוב עוד ממרה של המורה, זה מי שרואה בחברו שחטא מצווה לשנותו, וגם לרבו שישנאו. אז אומר, על זה בעל התניא, אומר על זה בעל התניא, לכאורה אז רואים שיש יהודי שעסוק, שאתה צריך לשנוא אותו, היינו בחברו בתורה ומצוות, וכבר קיים בו מצווה תוכח, תוכיח את עמיתך, ואף על פי כן לא שב מחטאו, כמו שכתוב בספר חרדים, אבל מי שאינו חברו, ואינו מקורב אצלו, הנה על זה אמר הלל, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, לומר, שאף הרחוקים מתורת השם ועבדותו, ולכן נקראים בשם בריות ועלמא, צריך למשכם בחבלי אבותות אהבה, וכולי אי ואולי יוכל לקרבן לתורה, ועבודת השם, לא יודע, יש לי כנראה איזה מילה פה לא נכונה. טוב, אז קודם כל כך, מה שאומר כאן בעל התניא, קודם כל אומר כאן בעל התניא, כשהתורה מדברת על שנאה ואהבה, זה בעצם, אני כבר נותן פרשנות, כן? אני מודה שאני נותן כבר פרשנות, אבל נראה לי שפה זה בוודאי נכון, כשהתורה מדברת על מצווה ואהבה, זה לא, זה דינים שהתורה אומרת בשביל להביא תועלת. תועלת לעם ישראל. איך אתה מביא תועלת לעם ישראל? זה שאתה מעלה על נס ואתה מצהיר ואתה פועל בצורה כזאת שמעודד את עם ישראל לקיים מצוות. בזה תלוי הדבר הזה. תשתמש גם בכוח של אהבה ושנאה כדי להגביר את קרבת השם בעם ישראל. איך אתה תשתמש בכוח האהבה והשנאה כדי להגביר את אהבת השם בעם ישראל? אז זה אומר בעל התניא, וזה ודאי שיש חילוק. אם זה אחד שהוא חבר שלך, אז אתה תתרחק ממנו ברגע שאתה לא מצליח, אתה מוכיח אותו, ואתה לא מצליח להוכיח אותו, והוא ממשיך לעשות עבירות, אז תראה לחברים שלך, תראה לכל עם ישראל שיותר חשוב לך עבודת השם מאשר אפילו הרעות שיש בינך לבין חברך, וזה יביא תועלת לעבודת השם. אבל אם מדובר על מישהו שאתה עוד לא הצלחת להתקרב אליו, אז אפילו שהוא או מישהו שהוא רחוק ממך, אז שמה כל העבודה צריכה להיות קודם כל העבודה של אהבה. אחרי שאתה תזכה לאהוב אותו, תוכל לקיים מצוות השנאה. בעצם מה שהוא אומר, שנאה, לשנאה תמיד מגיעים אחרי אהבה. אי אפשר להגיע לשנאה בלי אהבה. אתה קודם כל צריך, מה?
זה תמיד ככה, כאילו גם במציאות שנה.
לא, הנה, רבלך, אנחנו עכשיו רוצים לשנוא את החילונים בלי שאנחנו אוהבים אותם. העיקרון הוא, אתה קודם כל, זה מה שהוא אומר, קודם כל אתה צריך להגיע למהלך של, למצב שאתה התקרבת, שאתה אוהב, ואז אתה יכול להשתמש בכוח השנאה, כאילו, למה, מה?
גם היום, בדרך כלל מי ש...
אל תדבר אהבה ושנאה רק רגשית, הם מדברים על היחס באמת, אם אתה הולך במהלך של להתקרב לבן אדם או להתרחק מבן אדם, למה אתה מסתכל רק במבט של הרגשות?
גם לחילונים, אתה שונא אותם, כי אדם שהם לא מעניינים אותו, אז הוא לא ישנא אותם. אדם ש... זה קשה לשנא אדם שלא מעניין אותך.
טוב. זה אנחנו לומדים מה שהוא אומר. עכשיו אומר, אחרי כן החידוש השני שאומר בעל התניא, והחידוש הזה, הרב ציודה אחרי כן פיתח אותו בצורה קיצונית, את החידוש השני שבעל התניא אומר. החידוש השני שאומר בעל התניא הוא מתחיל מהתוספות. כן, זה חידוש של בי שאומר כאן בעל התניא, אבל בעצם זה כתוב בתוספות. וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מאבונותיהם שיש מצווה לשנוא אותם, אומר בעל התניא, זה לא שחור לבן. זה לא יכול לבוא ולהגיד שרשע אתה רק שונא. יש לנו פיצול אישיות ואנחנו יכולים כלפי אותו בן אדם בבת אחת גם לשנוא וגם לאהוב, ככה הוא אומר. גם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מאבונותיהם שמצווה לשנותם, מצווה לאוהבם גם כן. ושניהם אמת, שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם, שהרי בוודאי יש להם ניצוץ אלוקות שבתוכם, המחיה נפשם האלוקים. אז בוודאי מצד זה אתה צריך לאהוב אותם. כן, אתה צריך לאהוב אותם, כי זה לא נכון לבוא ולהגיד, להסתכל על הבן אדם שהוא כולו שחור, כולו לבן, זה לא ככה. כל אדם יש בו הרבה רובדים, גם אם הוא לכלך רובד מסוים באישיות שלו, אבל יש רובד בו, באישיות שלו שהוא לא לכלך, זה אחרי מה שהוא הסביר, שיש באדם כמה וכמה רובדים. אז שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז. הדברים האלה הם בעצם תאומים שם בתוספות, שהתוספות שואל שאלה, מה הגמרא אומרת? מצווה בשונא כדי שיקוף את יצרו. אז אנחנו הסברנו את פשט הגמרא לא כמו שאלת התוספות, שמה הכוונה מצווה בשונא כדי שיקוף את יצרו? שקשה לקיים את המצווה כלפי הרשע ולא כלפי האוהב זה. אבל שואל התוספות, תוספות הבין, מה זה מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו? כדי לקוף את יצרו ולאהוב אותו. של תוספות, אבל הרי מצווה לשנוא אותו. במה אתה צריך לקוף את יצרך? אם כאילו זה אחד שצריך לשנוא אותו, מה זה מצווה בשונא? כן, מצווה לעזור לשונא כדי לקוף את יצרו. מה יהיה אם אתה לא תעשה את הדבר הזה? אז אתה תשנא אותו יותר. הבין תוספות, מה זה הכוונה לקוף את יצרו? לקוף את יצרו בנושא הזה של אהבה ושנאה. שאתה צריך לקוף את יצרך, שלא תשנא אותו מעל ומעבר. אז זה תוספות שואל, מה הכוונה? הרי יש מצווה לשנוא, מה הבעיה בכלל? מה אתה צריך לקוף את יצרך? אנחנו הבנו את הגמרא לא ככה, אבל התוספות שואל, כן, ובאמת אני מבין את מה שתוספות אומר. איפה? לא, אין פה. אין פה שס בקטע הזה? זה לא בקטע? טוב, אין. לא משנה, אל תלכו לרוץ
להביא.
יש לי את זה במחשב, נכון. טוב, לא נורא. רוצים שאני אביא לכם את זה. מה המחשב? זה לוקח שנייה, זמן. נכון? זה קוף י"ז נראה לי. קוף י"ג, אתם יודעים מה? יש לי את זה בעצם, צילמתי את זה בעצם. ואם תאמר ואם תאמר באלו מציאות אמרינן אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצווה בשונא כדי לקופית יצרוק, והשתמה כפיית יצר שייך כאן, כאילו אין לי מצווה לשנותו. כלומר, זה לא, הגמרא בפסחים לא אומרת כל החשבון, אלא הגמרא באלו מציאות אומרים. יש לומר, אז זה אומר תוספות, יש לומר, כיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו, דכתיב כמים הפנים על הפנים, כן לב האדם לאדם, ובאים מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר. כלומר, גם בתוספות רואים את העיקרון הזה. שגם כשאתה צריך לשנוא מישהו, יש חצי שנאה ויש שנאה גמורה. כן? יש גם כלפי רשע, אז אתה צריך שהשנאה היא תהיה לא שנאה גמורה, אלא שנאה חלקית. אז הרב ציודה היה מסביר שמה מה, מה הפירוש. יש שנאה כמים הפנים על הפנים כן לב אדם על האדם. כלומר, השנאה היא צריכה להיות שנאה שהיא נובעת רק מהרע שבו. ואם אתה תראה שאתה לא מוכן לעזור לו, כבר הוא מרגיש שאתה שונא אותו על רקע אישי, וברגע שזה יעבור על רקע אישי, אז הוא יחשוב שאתה באופן אישי רודף אותו, ואז הוא ישנא אותך באופן אישי, ואז אתה לא תוכל להתחמק מהדבר הזה, וגם אתה תחזיר לו באופן אישי, כי מה עם הפנים על הפנים כן לבאדם, וזה לא ייגבר. השנאה כלפי הרע היא צריכה להיות לא בגלל הממד האישי, אלא בגלל, רק בגלל העבירה. עכשיו, הבעל התניא לקח את התוספות הזה לעוד צעד. הוא בא ואמר, כאילו, לפי תוספות היינו אומרים, אם אתה שונא בגלל עבירה, אז אתה יכול לשנות שנאה גמורה. כן, אם אתה שונא, כל הבעיה בתוספות זה, אם המניע לשנאה הוא אישי, אז זה דופק לך את מצוות השנאה. אבל אם המניע הוא מצווה, אולי היינו אומרים בתוספות שאין בזה בעיה. בעל התניא אומר, לא, יש פה משהו עצמי יותר, שכלפי, זה לא נכון לבוא ולהגיד, גם אם השנאה היא מחמת הרע, זה לא צריך להיות שנאה גמורה. למה? כי הוא לא רע גמור. הוא לא רע גמור, אז גם השנאה היא לא גמורה. וכן, ולכן, כלפי אותו בן אדם, אתה גם אוהב וגם שונא. שניהם אמת. שנאה מצד הרע שבהם, אהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם. וגם עוד סיבה למה לאהוב את הרשעים, הוא אומר שהרי אנחנו הרי רוצים שהרשע הזה, אנחנו לא רוצים שהוא יישאר תקוע ברשות שלו, אנחנו רוצים שיחזור בתשובה, ואנחנו יודעים שהאדם שהוא אוהב הוא משפיע מכוח האהבה הוא מעורר רחמים, גם לעורר רחמים בליבו עליי הוא, כי הוא כלומר הרשע הוא נמצא בבחינת גלות בתוך הרע מסתרה אחרה גובר עליו, והרחמנות מבטלת את השנאה ומעוררת את האהבה כנודע ממה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. טוב, זה יסוד שאפשר להרחיב בו, כן, יסוד רוחני. אז עד כאן לכאורה זה ממש, הרב ציודה יכול לסוס על הדברים האלה של בעל התניא, שבאמת בעל התניא בא ואומר, אדם ישראל יש לו ניצוץ אלוקה, והנשמות ישראל הן תמיד הן זוהרות, וגם כלפי רשע, אתה, כן, אתה צריך קודם כל את היסוד הזה שמה שאמרנו שהמהלך הוא קודם כל אהבה, ורק אחרי אהבה יכולה לבוא שנאה, זה היסוד הראשון שאנחנו הוצאנו מהתניא. והיסוד השני שגם כשאתה מגיע לשנאה זה שנאה ואהבה ביחד. אבל יש פה לכאורה סוגריים שהם לכאורה אומרים כמו הקובץ מאמרים, ולא אמר דוד המלך תכלית שנאה שנאתי. כלומר, לכאורה, כל מה שאני אומר, שנאה ואהבה ביחד, לכאורה דוד המלך לא אמר ככה. דוד המלך אמר, אלא משנאך השם אשנא, ומתקומך את קומם, תכלית שנאה שנאתים. משמע שזה שחור, זה משהו טוטלי. אז זה אומר בעל התניא, לא, זה רק על המינים והאפיקורסים. שאין להם חלק באלוקי ישראל, כדי איתם בגמרא, יש פרק תזיין לשבת. כלומר, בעצם מה שאומר כאן בעל התניא, אומר כאן בעל התניא שיש לנו שתי מקורות לשנאת הרע. יש את המקור שכתוב בגמרא במסכת פסחים, שעליו הוא אמר את כל פרק למד ב', שהוא נלמד מהפסוקים, ממה שחז"ל למדו, איפה זה היה? שנאת רע, כן, הדגש שם זה לשנוא את הרע. כן, למדו את זה שם. יראת השם! מי שיש לו יראת השם, שנאת רע, הוא שונא את הרע. כן, מצווה לשנוא אותו, אז יראת השם, שנאת רע. שם מדובר על שנאת הרע, שם מדובר באמת, שם זה עוד נשאר ברמה של ברוריה. יתאמו חטאים ולא יתאמו חוטאים. אבל מי שהוא כבר נכנס לקבוצה של המינים והאפיקורסים, מי שנכנס לקבוצה של המינים והאפיקורסים, שם זה פסוק אחר. שם זה משהו טוטלי. שם כתוב את הדבר הזה שמסנך השם אסנה. מסנך השם אסנה זה אני מדבר על הבן אדם. בתקומך את קוטט, תחליט שנאה שנאתים. כלומר, שם כבר יש הרחקה של האישיות של הבן אדם. שם זה לא שנאה ואהבה ביחד. לכאורה, עוד פעם, נראה העיקרון הזה שראינו כן, בריב אלחנן. אז קודם כל, אני באמת סובר יש פה חלוקה מאוד מאוד בסיסית שריב אלחנן כתב אותה, ובעצם כבר בעל התניא כתב אותה. והוא ככה לומד את הגמרות, ונראה לי שזה גם, זה אנחנו עוד מעט, אני רוצה לטעון כמה טענות, זה החלוקה בין מומר אוכל לבלות לתיאבון, מומר אוכל לא להכיס. צריכים לדעת שבסל הזה של ראשי ישראל, אי אפשר להכניס את ה... יש שם שתי קבוצות שהן שתי יסודות. יש שנאת הרע ויש שנאת האדם הרע. כלומר, יש באמת אדם שכבר הרע כל כך דבוק אליו, שאתה שונא אותו. ויש אדם שהרע הוא לא כל כך דבוק אליו, ואתה שונא את הרע, ואתה לא שונא אותו. זה, על זה אתה אני מדבר, וזה לכאורה שני הטיפוסים שמדובר עליהם. אז קודם כל אני אומר, זה הנחת העבודה של הקובץ מאמרים. אלא הקובץ מאמרים לדעתי הוא באמת מרחיב את הקבוצה הזאת שאנחנו באים ואומרים, שהיא הקבוצה הזאת שהרע נדבק בה לגמרי עד שאין לה חלק לעולם הבא, אומר הקובץ מאמרים, הרמב"ם אמר לך מה שתי הקבוצות. מה הקו שמעביר אחד מקבוצה אחת לקבוצה השנייה? השאלה האם הוא מומר אוכל לבלות לתיאבון, האם הוא לא מצליח לקיים מצוות. כולנו לא מצליחים לפעמים לקיים מצוות. הוא הרבה פעמים לא מצליח לקיים את זה, אבל תמיד זה לתיאבון, הוא לא מקיים מצוות. או שהוא לא מאמין בברית סיני, הוא לא מאמין ב-13 עיקרים. זה לפי הרמב"ם הקו אז איך אנחנו מתמודדים עם השיטה הזאת של הקובץ מאמרים? אז בוודאי, אנחנו לא סוברים ככה. אבל בואו ננסה לבנות את הדברים. אז דבר ראשון, לפי עניות דעתי, בשיטת תוספות יש דיוק, יש תוספות במסכת עבודה זרה, כ"ו עמוד ב', שתוספות אומר, ממה נובע ההבדל בין מומר אוכל נבלות לתיאבון, למומר אוכל להכיס. אז התוספות מוסיף שם עוד כמה מילים, בתוספות במסכת עבודה זרה. אז אנחנו מתחילים עכשיו לבנות את השיטות האחרות, כן? אז דבר ראשון, שיטת התוספות. אנחנו רוצים לטעון שהתוספות כותב שמה, אז הרב ציודה במקום אחד רצה להגיד שעיקר הבעיה במומר אוכל נבלות להכעיס קשור לזה שזה היה קשור לעבודה זרה. זה לדעתי חידוש גדול שאולי אפשר להגיד את זה בשיטת רש"י. כלומר שכאילו אנחנו נבוא ונגיד את הדבר הזה שכל ההגדרה שמומר להכעיס הוא כל כך חמור, זה רק בעולם הדתי. בעולם שהיה, שהוא היה עולם מלא דתות, וזה או שאתה יהודי, אם אתה עוזב את היהדות אז אתה הולך להיות מין, אתה הולך להיות עובד עבודה זרה, באיזושהי מידה כומר לעבודה זרה, או עם תפיסה של עבודה זרה אחרת, זה שזה החילוק שיש בין אומה אוכל לבלות לתאמון אומה אוכל לבלות להכעיס, זה נראה לי שרב צ'ידה בכמה מקומות כתב בסגנון כזה. לי זה נראה מאוד מחודש אפילו בשיטת רש"י לומר את זה, אבל אני מביא את הדברים עכשיו, רב צ'ידה כתב אותם שם בהערות. אז הנקודה הראשונה זה שיש הבדל בין לעבור מדת ישראל לדמיונות של גויים, לבין לעבור מדת ישראל למשהו שהוא לא מוגדר, כן? משהו שהוא לא מוגדר. זה נקודה אחת שככה נראה לי בדברי הרב ציודה. נקודה שנייה, זה מה שאני מביא לכם בשם התוספות בעבודה זרה, ועל זה אני גם רוצה להביא לכם דברים מופלאים של הרב ציודה. אז הרב ציודה דן שם, אנחנו, כל מה שאנחנו הולכים לעשות זה קודם כל לטעון שבין הקבוצות האלה של מומר, לטעון קודם כל שבין שתי הקבוצות האלה יש, החוט הוא לא כמו מה שרב אלחנן וסרמן כתב, שזה מי שלא מאמין ב-13 עיקרים, שזה לא נכון, שיש ראשונים שאומרים לא כמו הרמב״ם, זה הדבר הראשון אנחנו רוצים לטעון. אחרי כן הטענה הבאה שלנו תהיה שגם אם אנחנו הולכים עם הראש הזה ברמב״ם, אבל שזה לא אומר שמישהו שהוא לא מאמין 13 עיקרים הוא יוצא מכלל ישראל תמיד. אנחנו נאמר כמה אפשרויות, תן לנו לבנות את זה. כן, זה לבנות את הממד ההלכתי, וזה חשוב לי. בסופו של דבר אנחנו בעיקר רוצים ללמוד מאמר הדור, אבל זה מבוא הלכתי שהוא נכנס לדברים היסודיים האלה. אז קודם כל התוספות אומר, תוספות דן על המומרים בזמנו, בזמניהם של חז"ל, האם יש להם דין מומר לתאבון או להכיס. אומר התוספות, מי הוא מומרים של זמניהם להכיס הם? דשב כאתרה ואח לאיסורה ומתאמי בין העובדי כוכבים. כלומר, לפי דעתי, תוספות כדי להגדיר מומר להכעיס, הוא מצריך עוד תנאי. לא מספיק הדבר הזה שבן אדם לא מקיים מצוות, לא מספיק זה שבן אדם לא מקיים מצוות, אלא שהאדם מחליט לעבור אומה. הוא מטעמי בין עובדי כוכבים. כלומר, שלפי שיטת התוספות, החלוקה בין מומר לתאבון ומומר להכעיס, להכעיס זה להכעיס כנגד עם ישראל, וממילא להגיד אני עוזב את העם עם המצוות המוזרות שלו, כלומר זה, ולהידבק בעצם בגויים. מה שראינו בהלכות תשובה שהרמב"ם אמר שיש מומר לעבירה אחת, יש מומר לכמה עבירות, לפי דעתי התוספות חולק על זה. תוספות סובר, יש רק המומר להכעיס תמיד הוא מומר על כל הקופה. לא נכון לבוא ולהגיד שיש מומר לעבירה אחת. לפי שיטת הרמב״ם, שמומר להכעיס זה פשוט מאוד סימן לזה שהבן אדם הזה לא מאמין ב-13 עיקרים, לא מאמין בתורה ומצוות. אז הרמב״ם חידש את הדבר הזה, שגם אם הוא מומר לעבירה אחת, הוא נחשב מומר. אבל אם, לפי שיטת התוספות, אני רוצה להגיד לא ככה. כפי שאת התוספות, מומר להכעיס, ההבדל בין שני המומרים זה האם הוא נשאר כחלק מעם ישראל או לא נשאר כחלק מעם ישראל. עכשיו כאן על זה אני רוצה להביא דברים שכתב, וזה, אני חשבתי שהיום נגמור, אבל אנחנו לא יכולים לגמור אותם עבור. אנחנו ודאי נצטרך שבוע הבא גם להקדיש שיעור, עוד שיעור אחד זה, אבל זה לא נורא, זה דברים, לי הדברים חשובים, אני גם חושב שלכם הם יכולים אולי להיות חשובים. אז אני מצטער על זה שאתם באים לשיעור אמונה ואנחנו מתעסקים הרבה בלמדנות, בהלכה, אבל זה, הלכה שהיא נוגעת ביסודות הבסיסיים שאנחנו כל הזמן מדברים. מה נותן לישראל שם ישראל בפועל? האם עצם זה שיש לו נשמה מישראל, או זה שהוא שייך באיזושהי דרך לתורה ומצוות? זה דבר מאוד מאוד בסיסי שצריך לברר אותו. כן, אז נמשיך לברר אותו בהמשך.